טוב, אנחנו נלמד את הזוהר בדף קופי ג', התוכנית של היום היא ככה, נלמד את הזוהר, סתחל בדף קופי ג' עמוד א', עד דף קופי ג' עמוד ב', מסביר אותו בקצרה, ואז נראה איך הרב קוק מסביר את הזוהר. בסדר? נתעסק קצת בתורתו של הרב קוק, בעולת ראייה, בפרשנות שלו, בעניינים של פסח, ונבין איך הוא מפרש את הזוהר. אז הזוהר שלנו מתחיל,
אנחנו
בקוף פי ג' עכשיו? קוף פי ג', פרשת הצווה, זוהר פרשת הצווה, חלק ב', דף קוף פי ג', רבי וזוהר פתח ואמר, כן, כבר ראינו איזה כמה פעמים, גם ציפור מצא בית, כן, אז היא רצה בזה, גם ציפור מצא בית ודרור כן מה, שרשת האפרוחה את מזבחותיך, אז מה זה הפסוק הזה? זה פסוק שאנחנו מכירים היטב, גם ציפור מצא בית ודרור כן מה, אנחנו אומרים אותו הספרדים במנחה בקורבנות, ודיברנו על זה שציפור, דרור, זה מאוד נמצא הרבה בזוהר, הציפורים, כן, שילוח הקן, שציפור זה הבינה וכדומה, וכאן זה בדיוק הנושא שלנו, כן, אז אומרים אילן ציפור ישמיה דמנהון שוויין מדוריון בבר ומנהון שוויין מדוריון בביתה, כן, חלקם גרות בחוץ וחלקם גרות בבית, מה זה מעניין אותנו? כגון דרור דהיו אופה דשווה דיורה בביתה לכל ברנש ולד אכיל, כן, הגמרא במסכת ביצה בדף כ"ד אומרת, למה לקוראים הדרור דרור? מכיוון שהוא, אף על פי שהוא חי בבית, הוא לא מפחד, הוא בורח, יוצא, חוזר, בסדר, הוא, יש לו חירות גם כשהוא בבית, שזה כמובן הנושא שלנו, הנושא של החירות. כן, עמי, בגין דקולה קראנו לדרור, מהי דרור? חיירו, כמדע את אמרת, קראתם דרור ותרגמו חיירו, אז כאן אנחנו עוברים לדבר על החירות שבעצם היא נוגעת לספירת הבינה כמו הציפור, כן? ומתקרבים יותר ויותר לנושא שלנו. יש לנו פסוק, וקראתם דרור בארץ. הפסוק הזה מדבר על איזה מצווה?
יובל.
יובל, נכון? ביובל מה עושים? משחררים עבדים, מחזירים קרקעות, כלומר יש חירות. ולכן היובל שהיא מגיעה פעם בכמה זמן?
50 שנה.
פעם ב-50 שנה, שזה כנגד 50 שערי בינה, שזה כנגד ה-50 יום שעוד בין פסח ושבועות שהם הנושא שלנו, אז יש לנו יובל, כן? ומה זה קראתם? דרור, תרגמו, תרגומו חירו, דרור זה חירות. ודאיו ציפור דרור, זאתי ציפור דרור, כן? דהה מיום הדוד קינה בביתה והפיק בנין מדורה בביתה 50 יומים. בסדר, אז הציפור דרור היא מהרגע שהיא מקננת, זה בערך 50 יום, שזה מתחבר למהלך הכללי, שאנחנו מדברים פה על 50 יום שבין פסח לשבועות. כן? ולביתר מתפרשן אבן מאבן, ודאי הוא אופה די קרי דרור חייב. ואז אומרים לנו, בוא תראה מה כתיב וקידשתם את שנת ה-50 שנה וקראתם דרור בארץ, מאחה נפקה חיירו לכולה. וגין דנפקה מיני חיירו, או ראיתה דנפקת מיני יקרי חיירו. זאת אומרת, מהיובל יוצא החירות לכולם, והתורה שיוצאת גם מהיום ה-50, של מה? אנחנו כבר יודעים, קראנו את ההמשך. מה זה היום ה-50?
שבועות.
שבועות, תודה רבה. כן, אז מהיום הזה, מה מקבלים בשבועות?
זה החירות הגדולה.
תורה, כן, נכון, זה החירות הילאה, תכף נזכיר את זה, בסדר? ועל זה כתוב, חירות על הלוחות, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות. ודאו ראית דה יתקרא חירות, דה המדעה פיקיום הדה הילאה, יקרא חירו, ואיו חירו דחולה. זאת אומרת, מה יצא בשבועות? החירות. כלומר, אנחנו מבולבלים, נכון? מתי אנחנו אומרים? זמן חירותנו, בפסח. אבל באמת, ההשלמה המוחלטת של זמן חירותנו, זה ביום שבו אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. בסדר? שזה החירות האמיתית. איך יכול להיות? בשבוע וזו אנחנו עוד לא אמורים להביא, יש לנו קושייה, נכון? הרי איך יכול להיות? אנחנו יודעים שזמן חירותנו זה בכלל מה?
פסח.
כן? ואז יש פה תשובה בעצם, בסדר? כי כתוב, והיומה יהיו חירו הילאה, מי זה היומה? איזה יום? שבועות הוא חירות הילאה. בגין דעית חירות תתאה וחירו הילאה, זה הנושא שלנו. פה בעצם מתחילים התשובה, יש חירות תחתונה וחירות עליונה. כן? ומה הם? מה ההבדל ביניהם? הילאה, התתאה. חרו אילה, חרו תתאה, שמיטה ויובל כחדה אינון, שזה המילים הכי חשובות פה. אז בואו נסביר מה בדיוק כתוב פה. בעצם החירות העליונה היא משולה לספירת הבינה, היא ההשלמה של ה-50 יום, שזה מגיע בשבועות, והחירות התחתונה היא החירות של המלכות, של ההי התחתונה, בסדר? שהיא מגיעה מתי? בפסח. למה? כי מה עושים בפסח? יצאנו ממצרים. בסדר? מה חשוב לענייננו כאן מעל הכל? שכן, כחדה אינון. כלומר, יש קשר בא להינתק בין החירות העליונה והחירות התחתונה. ואם, בוא נזכיר בכמה מילים מהי חירות עליונה ומהי חירות תחתונה. בסדר? אז דיברנו על זה שזה מושגים שמשתמשים בהם הרבה בעולם המודרני, בפילוסופיה המודרנית, משתמשים במושגים האלה הרבה, ניסו להגדיר הרבה פעמים חירות, הרבה פעמים כדי להשתמש בהגדרה לחירות עליונה, משתמשים בדברים של ז'אן ז'אק רוסו, שמדבר על החירות להביא את עצמך ואת הביטוי, היום נאריך בזה דרך הרב קוק, אבל יש עוד סוג של חירות, שזה מה שנקרא היום חירות שלילית. מה זה חירות שלילית? חירות ממשהו. בסדר? זאת אומרת, לא להיות משועבד בגוף. ופה בזוהר אנחנו רואים, כמו שנראה תכף ביתר פירוט, אנחנו רואים שהחירות התחתונה זה פסח, וזה דבר מובן, נכון? למה? כי בפסח מה יצאנו? מהשיעבוד, פיזית.
עוד לא הגענו לחירות.
עוד לא הגענו לחירות, נכון? הקטע לנו משיעבוד. אבל החירות הפנימית מגיעה מתי? במתן תורה. בשבועות. למה זה חשוב לענייננו להבין את כל זה? א', להבין את הקשר ביניהם, ב', כמו שכבר אמרתי לכם כמה וכמה פעמים, יש מהלך קבלי שלם שהוא תופר את פסח, ספירת העומר, שבועות. בסדר?
ראיתי את זה בהפטרה, שיש את הביטוי, את הפסוק בראשון, בבשר יום החודש, לכן הפסח, חג שבועות, ימים מצות אוכלת. לפה השבועות זה נתקע. כאילו, פסח חג שבועות.
יפה מאוד, יפה מאוד, לא חשבתי על זה. חזק וברוך, מעניין. על כל פנים, מה המהלך? מה המהלך שמופיע בזוהר וגם אצל הארי, בעיקר אצל הארי? המהלך אומר כך, בליל הסדר יוצאים ממצרים. כדי לצאת מעבדות וחירות צריך לקבל אור עצום, את כל ה-50 מדרגות בבת אחת. בסדר? כלומר, צריך לצאת ברגע אחד מעבדות וחירות. זה קורה מיד בליל פסח. אלא מאי? מתי יצאנו מפסח? מתי יצאנו ממצרים? יש מחלוקת, נכון? כן, אם יצאנו בחצות, או ב...
ביום, או בעצם.
או בעצם היום הזה, נכון? מה, ומה אנחנו מכריעים? כן, ומה אנחנו מכריעים?
ביום.
לא, בחצות. בסדר? זאת אומרת, בחצות לילה אנחנו מאבדים את כל המדרגה שעסקנו בליל סדר. אז תשאלו, אז מה זה הועיל? מה זה הועיל? זה הועיל כי א' כל, אם לא זה, לא היינו יכולים לצאת מהשעבוד. לא לנו אומץ. ב' יש רשימו, בסדר? עכשיו אנחנו יודעים לאן נשאוף. עכשיו אנחנו יודעים לאן נשאוף. אבל מה החיסרון? למה זה היה חייב לעוף? כי ה-50 שערי בינה שקיבלנו בבת אחת, זה מתנת שמיים, לא עשינו כלום בשביל זה. בסדר? ואז מתרוקנים מהכל, ומתחילים 7 שבועות לבנות את המדרגות שלנו, עד שנגיע ליום ה-50 שהוא יום הבינה. נכון, 7 שבועות, כל שבוע זה כנגד ספירה אחת, שבוע ראשון מלכות, שבוע שני יסוד, שבוע שלישי נצח, עוד נצח וכן הלאה וכן הלאה, עולים, עולים, עולים. ביום ה-50 נכנסים לבינה. כן? ביום ה-50 אנחנו נכנסים לבינה, ובבוקר חוכמה. נכון? ראינו את זה שהתורה היא חוכמה היא לאט, תכף הוא יחזור על זה. ואז בעצם יש לנו מהלך שלם שבו אנחנו קונים בעצמנו את המדרגה הזאת. לא על ידי מתנת שמיים, אלא על ידי עבודתנו. בסדר? זה פחות או יותר המהלך, זה לא מסובך כל כך, עד כאן.
עצם הספירה?
מה? עצם הספירה, זה הביטוי, הביטוי המצוותי של זה, יש עבודה רוחנית בשביל לעשות את זה. אבל כן, הסיבה שאנחנו סופרים, שאנחנו כל יום מוסיפים עוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, ועוד מדרגה, עד שאנחנו מגיעים ליום ה-50. לכן הימים האלה זה ימים שמחים או עצובים? שמחים, בוודאי. כן, כמו שאומר הרמב"ן, שהוא לימים גבוהים מאוד כמו חול המועד, נכון? בסדר? אלה ימים מאוד מאוד גבוהים. בסדר? כי זה ימים שבהם אנחנו מתעלים עוד ועוד 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 ועוד. זה דבר מאוד, מאוד מרכזי בימים הללו. ואז אנחנו ממשיכים בזוהר, ואנחנו מזכירים לכם שהנושא שלנו זה מה? חמץ ומצה, וכתוב בזוהר ככה, כתוב טרנה המי אכלו ישראל, שני מחמים אכלו ישראל, איזה שני מחמים? אחד, כדנפקו ממצרים אכלו מצה, לחם עוני, ואחד, במדבר הלחם מן השמיים, אחד בפסח ואחד בשבועות. אז כבר פה יש חידוש עצום, נכון? שלחם עוני אכלו במצרים, כן? לחמן יד, יאכלו הבאתנה בערד המצרים, זה לחם עוני, שאכלו אותו אבותינו גם במצרים כשהיו עבדים, זה מה? זה המצות. אבל מה הלחם של שבועות? על פניו היינו מחכים שכתוב שתי הלחם, באמת זה מה שכתוב המשך. עכשיו אומרנו שזה המן שירד מהשמיים, זה חמץ. המן היה חמץ. כלומר, המן הזה הוא הלחם של שבועות. ואם כן, יש לו שני לחמים, וכתיב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ועדה קורבן עד היום עדה נעמה היו. כן, הקורבן של שבועות זה שתי הלחם, הוא לחם. והנהמה התקריבו כל שאר קורבנים. בסדר? הלחם הוא העיקר בשבועות, כידוע, כמו שכתוב, ונעמה היו עיקר, וכתיב, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים וגומר. זאת אומרת, כבשי העצרת של שבועות, הם באים על הלחם. המרכז זה שתי הלחם. כמו שדיברנו גם, שתי הלחם זה קורבן עם נפקמינה, נכון? למה? כי כשם שקורבן העומר מתיר את החדש במדינה, שתי הלחם מתיר את החדש במקדש. בסדר? קורבן העומר הוא מסעורים, שתי הלחם הוא מחיטים. בסדר? זה מאכל בהמה וזה מאכל אדם. מאכל בהמה, כן? כי היית מה? היית בעוני, בחולי. בסדר? זה כמובן מוביל אותנו כבר למחשבה של כל המהלך שלנו שאנחנו רוצים להגיע אליו, שזה התפקיד של המצה. ואז אנחנו ממשיכים, אנחנו אומרים, כן, תביאו לחם תנופה, דאיו נהמה דאחכימו בישראל חוכמת הילאה דאורייתא ועלו באורחה. בסדר, הלחם הזה, לחם שתי הלחם, הוא הלחם שבו מחכימים, כן, שהוא משול לחוכמה של התורה. התורה היא חוכמה הילאה, למה חוכמה זה כבר הבוקר של שבועות, אמרנו, מתן תורה עצמו זה החוכמה, עצם היום זה בינה, בסדר, ואחרי זה מגיעה החוכמה שהיא התורה. השתה, איתן להסתכלה. או, עכשיו רצנו, עכשיו אפשר להתבונן, יש לנו להסתכל. במה להסתכל? בפסח נפקו ישראל מן העם עד יתקר החמץ. כן, בפסח יצאו, עזבו ישראל את הלחם שנקרא חמץ. כתיב ולא יראה לך חמץ, וכתיב ככל אוכל מחמצת. מה הייתה עמה? למה צריך לברוח מחמץ בפסח ולא יהיה חמץ? בגין יקר הדאון העם עד יתקר המצא. פה אמרנו, יש פה סיבה על פניו במבט ראשון מאוד מאוד לא מובנת. למה לא אוכלים חמץ בפסח?
מהכבוד של
בגלל הכבוד של המצה, זה לא נעים לאכול ליד המצה חמץ. כן, בגלל הכבוד של המצה. למה? שימו לב מה כתוב פה. השתד לזכו ישראל ונהם הילעה יתיר, לא יאות הווה להתבט לחמץ. ולא יתחזי הכלל. כן, עכשיו שזכו ישראל למה? מה זה נעמה, נעמה הילאה יתיר?
לחם היום יתר, כאילו נוסף.
שזה מה?
זה המן.
זה המן, שהוא חמץ. כן? אז אי אפשר שיהיה עכשיו חמץ. צריך לאכול מצה. למה?
למה הוא חמץ?
כן, מה? אז שיעזור פה. אז הוא אומר, הוא הלחם שקרב על המזבח בשבועות, זה חמץ. שתי הלחם, יש לנו שני קורבנות מנחות שהם מובאים מן החמץ. בסדר? אחד זה קורבן תודה, והשני שתי הלחם, זהו. כל השאר מצה. כל שאר המנחות כשעוד בפסח. לכן, אחינו האשכנזים לא אומרים מזמור ותודה בפסח. למה הם לא אומרים? כי מזמור תודה הוא קורבן התודה, וקורבן תודה הוא חמץ, הוא לא קרב בפסח. בסדר? זה המקור של המנהג.
גם בישראל פסח וגם בישראל
יום כיפור. לא הבנתי. אתה מדבר על לא להגיד מזמור תודה? כן, כן. מתחילים. בסדר? אבל זה הסיבה שלא אומרים בכל פסח. בסדר? אז...
לא, אבל המקור שהמן הוא חמץ.
פה, הנה כתוב. כן, השווינו את המן לשתי הלחם, אמרנו ממנו בא שתי הלחם. בסדר? זה הלחם הילעה. זאת אומרת, השורש של שתי הלחם, איפה הוא? במן. בסדר? למה? כי הוא שמיים, הוא בינה. בסדר? זה הרעיון. ואם כן, כן, אז אומרים, ועמי קורבן עדה חמץ אהבה, דכתיב סולת תהיינה חמץ תאפן, אז זה פסוק מפורש, כן? ששתי הלחם הוא חמץ, זה לא לימוד או משהו. ותו דאשת ביום הדי התבטא ביצר הרע והוראית דעית כרחר והשתכחת. כן, אז בעצם יש פה קושייה נסתרת, אבל אנחנו יכולים להבין אותה, שבעצם החמץ הוא יותר גבוה ממצה. למה כל זה? מאיפה זה בא? יש לנו משל, אלא, משל למה הדבר דומה? למלכה דאבא לבר יחידאי וחלש, למלך שהיה לו בן יחיד וחלה. יום אחד אבא תאיב למייחל, הוא היה רעב לאכול, הבן הזה. אמרו, יאכול ברדה מלכה, אסבטה, הוא יאכל לחם של מה? אוכל של מה?
רפואה.
רפואה, נכון, אדם חולה, אפשר את האוכל של בריאים, נותנים לו אוכל של חולים. אסבטה דה. ועד יאכול, לא ישתכח מחלה ומזון האחרה בביתה. זאת אומרת, אי אפשר לאכול חמץ בזמן שכולנו חולים, וצריכים לאכול מצה. למה אנחנו חולים? באיזה מחלה אנחנו חולים? איך קוראים מחלה שלנו? עבדות, אנחנו עוד עבדים. נכון שיצאנו ממצרים, אבל מה קיבלנו רק? קיבלנו רק חירות תחתונה, חירות תתאה. אז איזה לחם מתאים לנו? לחם עוני, כי לא השלמנו אפילו מדרגה אחת בדרך לבינה. מתי נוכל לחזור לאכול אוכל של בריאים? אחרי שבוע. למה? מה נגמר בשבוע הזה? זאת אומרת, השלמנו כבר ספירה אחת של מה, יש לנו מלכות, מלכות זה דבר חשוב, סיימנו עם העוני, המלכות היא עמייה, נכון? סיימנו עם העוני, ועברנו למה? עברנו למצב שאנחנו כבר בריאים. בריאים יכולים לאכול חמץ, שזה מדרגה יותר גבוהה מהמצב. כן? וכאן אנחנו ממשיכים, כן, אז יום אחד אבא תאיב למייחל, אמרו יאכול ברד דמלכה אסבת הדא, ועד היכולה לא ישתכח מחלה ומזון אחר בביתה. עבדו אחי, עשו ככה, כיוון דאחר הוא אסבטה, בגלל שהוא אכל את הרפואה הזאת, אמר, מכאן ולהלאה, יאכול כל מה דאי הוא תאיב, ולא יחי ונז כאלה. כלומר, הוא עברי, עכשיו הוא יכול לאכול אוכל של בריאים, שזה מה יהיה? חמץ. בדיוק, אם כן, מה זה מצה? מצה זה תרופה. כלומר, תמיד אומרים, לחם הרפואה, עושים סיגולות, שומרים את החתיכות של המצות, וזה. זה אוכל של חולים, זה אנטיביוטיקה. בסדר? זה אנטיביוטיקה. זאת אומרת, זה מתי צריך לאכול? לכן דווקא המצה של האשכנזים, זה מסתדר, יש איזה טעם של אנטיביוטיקה. בסדר? השרופות האלה שמקיימים בהם ארבע מיטות בדין, של ה... כן. של ה... מצות השמורות, זה באמת טעם של תרופה.
לא מחליפים.
בסדר? מה?
לא מחליפים.
אתה כנראה חולה מאוד, אתה צריך הרבה רפואות, כן?
קשה להיות.
אבל בסדר, קשה להיות אשכנזי ולא להיות חולה. בסדר, זה בטבע שלכם, כן? אבל לא, חס ושלום, כמובן זה הכל ב...
בעצם.
כיוון שזה מוקלט, שלא יגידו וכו'. אז אנחנו אוהבים גם אשכנזים, הנה יש לנו פה גם אשכנזים, אנחנו מחזיקים אותם, מטפלים בהם, מטפחים אותם. מאכילים אותם, בסדר? מציעים אותם לטיול. על כל פנים, כללו של דבר, המצה זה אוכל של חולים. אנחנו, רבותיי, וזה חידוש מהפכני, אנחנו אחרי פסח חולים. חולים, לא בריאים. כלומר, אנחנו, שאנחנו מתפללים במשך שבוע מזמן חירותנו, אנחנו צריכים להוסיף זמן חירותנו התחתונה. זאת אומרת, זה הזמן שבו יצאנו משעבוד לחירות. זה הזמן שבו איבדנו את משעבדנו. אבל אנחנו כשבעצמנו עבדים גמורים. כן? כמשפט הידוע, הרבה יותר קשה להוציא את העבד ממצרים, את ישראל ממצרים, מאשר להוציא את מצרים מישראל. בסדר? מהסיבה הפשוטה שאנחנו מאוד קשה לעבד לשנות את טעמו, את עניינו, את הרגלו. ולכן השעבוד הזה נשאר איתנו. בסדר? יש פה עוד כל מיני דברים בדרשה, אבל לענייננו זה מספיק. בהמשך אולי נגיד עוד מילה אחת, כתוב שהמצב בעצם צריך להבין את רז האמונה. בסדר? מה זאת אומרת? מה סוד האמונה שפה? להבנתי הכוונה היא שהיא עוזרת לנו להבין שחירות תתאה זה לא מספיק. בסדר? זאת אומרת, וזו מגמה שקיימת עד היום, בסדר? שבעצם אפשר היה להבין, כמו שתצלם לנו בכלל, בסדר? את זה ואת זה. בעצם היה אפשר להבין ש... שפסח זה העניין הגדול. יצאנו ממצרים. זאת אומרת, אתה מסתכל על המציאות ואתה אומר, וואו, אני חופשי. אפשר ראשון על הצהריים. בסדר, אפשר ללכת לים. אין אף אחד שיגיד לי מה לעשות. לא, אתה עבד גמור. אתה עבד שבעבדים. אתה רק יצאת מהשעבוד החיצוני. זאת אומרת, אתה רק התחלת את התהליך של החירות. חירות זה משימה שהיא הרבה יותר מורכבת מלהשתחרר מהשעבוד בלבד, מכיוון שהמשעבד האמיתי של כל אחד ואחד מאיתנו, איפה הוא נמצא?
עצמו.
בתוכו עצמו. בדיוק. כלומר, חירות התאה זה לא חירות. זה התחלת דחירות. זה ראשית החירות. ולכן, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין משועבדים. זאת אומרת, יצאנו ממצרים, אבל אין לנו תורה. אין לנו תורה. אין לנו חירות, אין לנו את הדבר שייתן לנו את התוכן העצמי שלנו. ואפילו בפלא, עכשיו אנחנו עוברים לרב קוק, אנחנו לומדים פה בספר עולת ראייה, בעצם הוציאו אגדה של פסח, בסדר? האגדה הזאת של פסח, יש פה עותק של זה, אם מישהו רוצה להשתמש בעותק הממשי של בית הכנסת, אל תתביישו. אז האגדה הזאת של פסח, זה סך הכל ציטוטים של הרב קוק, זה בעצם לקחו את עולת ראייה על פסח והפכו את זה בספר בפני עצמו. אין כאן איזה משהו יוצא דופן, וגם הרב קוק לא כתב פירוש שלם להגדה של פסח, אז חלק זה הוא כן כתב, חלק זה ליקוטים, אבל הפסקה הזאת שלנו היא ליקוטים מאיפשהו, אני לא יודע מאיפה, בטח איזה דבר תורה שהוא אמר או שכתב איפשהו, בסדר, כי הוא לא קשור להגדה של פסח, אבל דבר אחד אני יודע בוודאות, וכמובן אתם פה בשביל להזים את מחשבותיי, כן? שהוא פירש את הזוהר שלנו, כן? כדרכו בקודש, הוא לא מזכיר את הזוהר, אבל אין לי שום ספק שהוא פירש את הזוהר שלנו. אני מזכיר לכם, עד שלמדנו את הזוהר, לא שמענו מעולם שיש שני סוגי חירות. או שכן שמעתם. זאת אומרת, מי שלמד פילוסופיה באוניברסיטה, הוא שמע בישעיהו ברלין, שמחלק בין חירות חיובית וחירות שלילית, אומרים שחירות אמיתית זה חירות שלילית, כי חירות היא בכלל לא מציאות לך בחירות, או על ג'ון סטיוארט מיל שדיברנו עליה, והדברים כאלה. אבל אף אחד לא שמע על שתי חירויות ביהדות, או שאני טועה. שקט, אז אני צודק, סימן שאני צודק, אז תראו שהרב קוק כן שמע, בסדר? ואם כן, איפה הוא יכול לשמוע כזה דבר? בזוהר, כמובן, אנחנו נראה שזה בדיוק החלוקה של החירות העליונה וחירות תחתונה, אבל קצת יותר מורכב מזה, אז בואו נתחיל לקרוא, בסדר? חירותנו וביעור חמץ. הרב קוק פה כותב על חירות וביעור חמץ, אנחנו נתמקד בעניין של...
זה גם צריך להיות בסדר?
מה? כן, כן, תביא, אני אמצא לך בשנייה אחת. אולי לא בשנייה, הייתי קצת זה, איך זה כל כך הרבה יותר רבה, אני לא יודע.
זה פסח חדש.
לא הבנתי, זה פסח חדש, הוא לא זכה ל... זה פשוט אותיות יותר גדולות, אין פה, אבל נראה לי... כן, אין פה איזה משהו... יש פה תוספות. הנה, חירותנו וביעור חמץ. בסדר? יש פה תוספות, והכרתי את זה. אוקיי. אז זה הולך ככה, אני מקריא. אלה השנים המסמנים לנו את חג הגאולה, חג הפסח, זמן חירותנו. ולדורות, מה אנחנו למדים מאלה שני הנושאים הללו, התלויים זה בזה? מי זה שני הנושאים הללו התלויים זה בזה?
פסח
וחירות. לא, פסח וביעור חמץ, חירות וביעור חמץ, בסדר? התשובה הנצחית היא שתנאי הגאולה, פה שימו לב, שניים המה. יש שני תנאים בשביל הגאולה. זה דבר גדול, נכון? עכשיו אנחנו מצפים לשמוע. מה עם תנאי הגאולה? רק נעמוד בהם ונגאל. כן, לא ידענו שזה רק שני תנאים. התנאי הראשון, שימו לב איך קוראים לו, החירות העצמית, חירות הגוף מכל שיעבוד זר. מכל שיעבוד הכופה את צלם אלוהים אשר באדם, להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו, תפארת גדולתו והדרת קודשו. והחירות הזאת אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה, חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה, היצוקה במהותו העצמית. אבל אלה שני סוגי החירות אינם באים, ואין אדם בתור אישיות פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל רוח מיוחד זוכה להם, כי אם על ידי הביעור מכל גבולות כל דבר המעכב את חירותו, שזהו חמיצו, השעור שבעיסה, שאיזה קום מצוי ביותר, בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ. אז קודם כל יש פה שני סוגי חירות בפירוש, נכון? מסכימים?
גוף ונשמה.
כן, ושני סוגי החירות הם ממש חירות התאה, חירות הילאה. נכון? בוא נסתכל עוד פעם, החירות הראשונה שהיא חירות התאה,
כן? גוף ורוח, כן?
מה?
גוף ורוח.
הוא קורא לזה גוף, גוף ורוח ונשמה, אבל יותר חשוב להסתכל לתוכן, תסתכל מה הוא אומר, הוא אומר שהחירות העצמית, חירות הגוף מכל שיעבוד זר, מכל שיעבוד הקופה אצלנו, אלוהים אשר באדם, להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו. מה זה?
זה
עבדות. זה עבדות. זה עבדות. זה החירות התחתונה. כן? ואחרי זה יש, כן? והחירות התחתונה נקנית כי היא על ידי חירותה של הנשמה. חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה במהותו העצמית. כלומר, מי משעבד אותו? הוא בעצמו. כלומר, יש לנו פה בפירוש, אצל הרב קוף. אגב, הוא לא מזכיר פה את שבועות במילה, בכל דבר תורה, כי זה כנראה דבר תורה לפסח, אבל אין ספק שהוא מדבר על שבועות, אנחנו נראה גם בהמשך. יש לנו פה חלוקה של חירות התאה וחירות הילאה. מסכימים?
חירות
השנייה כזה ברור. למה? בוא נקרא אותה עוד פעם. כן? חירותה של הנשמה, מה היא? היא חירות הרוח.
לא, זה לא, זה יש פה הנגעה אחרת אולי, כי פה זה של המשפט הקודם.
מה זאת אומרת? מה פירוש? חירות הרוח.
חירות הרוח, לא חירות הנשמה.
לא, והחירות הזו אינה נקנית, כי אם על ידי חירותה של הנשמה.
החירות של הגוף לא נקנית, אז לא בדיוק.
או, זה לא, אתה יודע מהנקודה, אני ניסיתי למסמס את זה כדי תכף לדבר על זה. אתה יודע מהנקודה שהוא אומר הפוך מהזו, אבל לפני זה...
החירות הגוף לא נקנית...
או, יפה, אתה ראית את זה, יפה. כשלימדתי את זה בחולון, אף אחד לא שם לב.
בפסח כולנו את החירות של הנשמה.
לא, רגע, נכון, צודק, אבל לפני זה, יש פה תכף נראה, יש פה משהו נגד הזוהר. על פניו, התנאיה הפוכה מהזוהר. בסדר? אבל לפני זה, לפני זה. יש פה שני סוגי חירויות, בסדר? החירות הראשונה נקראת חירות הגוף מכל שיעבוד זר, מכל שיעבוד הקופה עצמו מלואים אשר באדם, להיות משועבד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו, את תפארת גלויותו והדרת קודשו. זה חירות שלילית, זה חירות התאה, זה שיעבוד במצרים, זה שיעבוד באומות, זה שיעבוד בסוער בבית הסוער, לבורא בבית הספר או לא משנה למי, בסדר? זה חירות הגוף. ואחרי זה הוא אומר שיש חירות הנשמה, שהיא חירות הרוח ממה? מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה במהותו העצמית. מי מטה אותה? מי זה הוא שמטה אותה? האדם עצמו. בסדר? כלומר, יש פה את החירות החיובית שהיא בעצם היכולת להתחבר לנשמה שלך, לרצונות הגבוהים שלך, למה שאתה באמת ולא להשתעבד לרצונות הנמוכים של הגוף. עד כאן?
אז הנמוכה היא חיצונית אליך,
והתרבוה היא... היא פנימית, ודאי, כן, וזה בדיוק כאן, ומפסח לשבועות. בפסח היו עליך מצרים, ועכשיו אין מצרים על הראש שלך יותר, נכון? בשבועות, ממי אתה יוצא לחירות? שאתה אומר, כן, אין, אל תקרא, והכתב כתב אלוהים חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין ומי שעסק בתורה, ממי אתה יוצא? ממי אתה יוצא משיעבוד? מי שיעבד אותך? אתה! אתה שיעבדת את עצמך. והתורה נותנת לך את הנשמה, את הבינה, נכון? הנשמה היא לא חוטאת, אלוהי, היא נשמה שנתת בתאורה, אתה יכול להתחבר למדרגה האלוהית שבתוכך, ולשמור על הרצון הגבוה שלך, כן? לעשות את הדברים האמיתיים שהם... תכלית החיים שלך ללא הסתה של כל מיני רצונות נמוכים שיסידו אותך מהדרך הזאת. עד כאן זה נראה שזה הולך מאוד יפה עם הזוהר. אלא מה? אם קוראים את זה בדקדוק, כמו שעשה ניסים, רואים שזה בדיוק הפוך מהזוהר.
גם בהמשך הפוך.
בסדר? גם בהמשך. למה בדיוק הפוך מהזוהר? כי הזוהר אמר לנו שיש חירות התאה, שמתי מקבלים אותה?
פסח.
בפסח. אבל ואז מתוכה מה אפשר להגיע? לחירות הילאה. הרב קוק אומר בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר החירות העצמית, חירות הגוף מכל שיעבוד זר, מכל שיעבוד הקופה יצא מלואים אשר באדם להיות משועבד בכל כוח אשר הוא מוריד דרכו, תפארת גדולתו והדרת קודשו. והחירות הזאת, החירות התאה, אינה נקנית כי אם על ידי חירותה של הנשמה. חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה ממסיבתה ישרה והייתי נראה את זה כמה ממתו עצמית. כלומר, מי תלוי במי? החירות התחתונה מגיעה רק אחרי החירות העליונה. איך זה יכול להיות?
אמנם לא קראנו את זה בזוהר, אבל גילית לנו שבליל פסח מקבלים את הכל בבת
אחת. יפה מאוד. גם משה כבר אמר את זה לפני, יפה מאוד, נכון. יפה מאוד. זאת אומרת, אבל הוא רוצה להגיד כאן משהו, הוא רוצה להסביר את זה לדעתי.
זה לא מדבר על שבועות, מדבר על המהלך שבתוך
פסח. לא, אני חושב שהוא רוצה להסביר את זה, הוא רוצה להגיד ככה. בעצם, מה הסכנה בכל מה שלמדנו היום? בזוהר הזה, במהלך הזה, שפסח זמן חירותנו זה בעצם
השם שם.
מה, פסח זה כלום? יציאת מצרים זה כלום? זה סך הכל, היינו שעובדים, השתחררנו, טוב, היינו שעובדים גם לבבל, לפרס, ליוון, טוב, כאילו ביג דיל. בפסח, יציאת מצרים, זה עיקר. מה, כל התכלית של יציאת מצרים? זה רק אמצעי למטרה גבוהה יותר של חירות הילאה. אומר הרב קוק, תדע לך, כדי לצאת משעבוד באמת, אתה חייב קודם כל את חירות הרוח. כלומר, הרב קוק אומר, במילים אחרות, המהלך פה הוא מהלך דיאלקטי, הוא מהלך דינמי, הוא בא אחד מהשני. אין לך חירות הרוח בלי חירות הגוף, ואין לך חירות הגוף בלי חירות הרוח. אין לך חירות התאה בלי חירות הילאה, ואין לך חירות הילאה בלי חירות התאה. אין לך חירות ממשעבדים, אם אתה, אין בך רגע אחד שאתה באמת בן חורי. ואני נתתי את הדוגמה הזאת פה עשרות פעמים על עבדות, שיש תמונה מפורסמת מימי העבדות בארצות הברית, של הילד הלבן שסוחב איתו אנשים שחורים, גדולים כאלה, כן? 5 או 6 או 7, לא זוכר את המספר, והם היו במרחק, הם היו באמצע שום מקום, בין הערים. ואם היו הורגים את הילד הזה ובורחים, בשטח, הם היו עוברים בצפון, זהו, היו משוחררים. למה הם לא עשו את זה? כי זה אפילו לא עבר להם בראש. כי הם היו בטוחים שהם עבדים. כי העבדות הייתה חלק אינטגרלי מהזהות שלהם. הם לא יכלו לחשוב בכלל אחרת. ולכן כדי לצאת משעבוד, גם צריך חירות הילאה. ואני חושב שהרב קוק רוצה לרמוז פה בעצם לזמנו, בסדר? שזמנו בעצם במובן הזה היה הפוך מזמננו, צריך להבין את זה. בסדר? בזמנו של הרב קוק, העבודה הייתה על מה? על החירות התאה. ולכן דווקא בגלל זה, הוא רוצה להסביר את מה? זה אין חירות התאה.
השפעה שנייה דווקא.
בלי חירות הילאה. אין דבר כזה. ובשפה קבלית, שהוא לא משתמש בה, אבל אנחנו יכולים, דיברנו על זה המון פעמים, שבזוהר יש שני מהלכים שהם מהלכים מרכזיים לכל הקבלה כולה. אחד זה עליית המלכות והבינה, והשני, ירידת הבינה למלכות. כשאנחנו מסתכלים על המהלך מפסח עד שבועות, אנחנו מדברים על עליית המלכות והבינה. זה מה שאנחנו עושים, במשך 50 יום. אבל בפסח עצמו יש את ירידת הבינה המלכות. זאת אומרת, ההערה האלוהית הגדולה שמרוממת את הנשמה ונותנת את האפשרות לצאת וחרות. בסדר? ולכן הרב קוק אומר, תדעו לכם, אם אתם רוצים באמת לצאת משעבוד פיזי, אנחנו חייבים חירות הילאה. ולמה הוא אומר את זה? לא כמו שאנחנו אומרים את זה, כי לנו זה קל להגיד את זה, כי אנחנו ברוך השם יצאנו משעבוד פיזי. בסדר? וכל מה שחסר לנו זה חירות הילאה. אז זה ברור שזה הנושא שלנו. אבל בזמן הרב קוק, בדיוק הפוך. החירות הילאה לא עניינה אף אחד. אנשים רצו תכלס לצאת משעבוד. זאת אומרת, אם היית מדבר עם אנשים, עם יהודים לפני 100 שנה, 120 שנה, יכול להיות שהם אומרים לך, והיית מסביר להם את כל הסוגיה שלמדנו פה, יכול להיות שהם היו אומרים לך, חירות הילאה זה פריבילגיה לאנשים חופשיים. חירות הילאה זה פריבילגיה למישהו לא משועבד. אנחנו משועבדים. אנחנו צריכים קודם כל לצאת מהצער, מהפריץ, כן, מהמלך, ממי שלא יהיה. מי שיעבד אתכם אצל הטריפולטאי? נראה לי אף אחד, פשוט לא אף אחד משעבד.
לא רוצה אותם שם.
כן, אבל מי רוצה אותם? באמת, כאילו, זה לא איזה נכס. על כל פנים, אתה לא רואה איך הוא נאמר איטלקי? כן, האיטלקית שלו...
עכשיו בדולינגו האיטלקית.
בליסימו, כן. אז על כל פנים, אתה עושה איטלקית בדולינגו?
אני אתחיל,
אני אתחיל. זה עכשיו אני בדולינגו, זה, אתם רואים? זה חירות הילאה שמוגלה לחירות תחתונה. על כל פנים, הרב קוק כופר בהבנה הזאת, אתם מבינים את זה? הרב קוק אומר לאנשים משועבדים, אני כופר בזה שאין לנו זמן לעסוק בחירות הילאה. ואני חושב שזה חלק מכל הפרויקט העצום של הרב קוק של תחיית הקודש. שלצערי הרב עד היום לא התרחש כראוי. בסדר שהרב קוק, בזמננו זה ברור שזה דבר חשוב. אבל בזמנו אומרים לו, אנחנו צריכים לצאת בחירות, תפסיקו בבית המוח. אנחנו צריכים לצאת משעבוד בחירות. ואומרים להם, לא, אנחנו לא נצא לעולם משעבוד בחירות, אם לא נעבוד גם על הרוח שלנו. אם לא נמצא מהשיעבוד הפנימי שלנו.
דווקא אמר, הפוך לרוח הזמן.
בדיוק, בדיוק.
לא נזניח את ה...
כן, כן. הוא אומר, אל תזניחו להוציא את העבדות מתוככם, למרות שאתם עוד משועבדים לגורם חיצוני. זה דבר גדול. בסדר? ואז הוא מתחיל לדבר פה. הוא מדבר על החירות, בוא נקרא עוד קצת, יש לנו קצת זמן. הוא אומר כך, להתלמד אנו צריכים. איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות. אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המהירות שלנו, ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול וקרבנו לעבודתו, שהיא חירותנו הגמורה. מי זאת עבודתו שהיא חירותנו הגמורה?
תורה.
החירות היא לא, התורה. אז הוא כן מדבר על שבועות או לא מדבר על שבועות?
כן.
ודאי שכן, הוא לא אומר שבועות. והרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה, שמי זה? פסח, כן? אשר שב היא עבודתה. כלומר, שימו לב מה הרב קוק עושה פה. הוא עוד פעם משחק עם שתי החירויות. חירות הילאה וחירות התא. ואז הוא אומר, ההבדל שבין העבד והבן חורין, הנה עכשיו הוא מתחיל את ההסבר, בעצם שחירות תתאה זה לא הכל. ההבדל שבין העבד לבן חורין איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר, וזה הוא בלתי משועבד. זה לא רק סטטוס חיצוני. אנו יכולים למצוא עבד משכיל, שרוחו הוא מלא חירות, ולהפך, בן חורין שרוחו הוא רוח של עבד. שמתם את מה הוא אומר פה? הוא אומר, יש אדם שהחירות היא לאה שלו תהיה מתוקנת, אבל לא חירות התאה, ויש אדם הפוך, שהחירות התאה שלו תהיה מתוקנת, אבל לא היא לאה. זאת אומרת, הוא לא נאבק פה רק על כבוד החירות הילאה, אלא על כבוד ההבנה שצריך את מה?
שתיהם.
שתיהם. בסדר? זאת אומרת, האם להיות משוחרר מהגויים זה חירות אמיתית? לא. זה רק חצי דרך, זה חירות התאה. האם לעסוק בתורה כל היום, אבל להיות משועבד לגויים זה חירות אמיתית? לא. כי גם אם הנשמה שלך משוחררת, הגוף שלך משועבד. לכן הם חייבים זה את זה. בסדר? החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה, שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידיו להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. כן, זה הוא קורא לזה חירות צביונית, זה שם מאוד יפה לחירות הילאה. כן, והתכונה הנפשית של צבם אלוהים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. כלומר, החירות האמיתית, ההילאה, החירות העליונה, היא כזאת שאדם חי על פיה, הוא מרגיש שחייו הם חיים של תכלית, חיים של משמעות, חיים שיש בהם מגמה מסוימת. מה, אני אתן לכם דוגמה בלבטית, בסדר? מה יותר כיף? יותר כיף לשבת ללמוד תורה 8 שעות בעמל וביזע, או אפילו לא ללמוד תורה, לעבוד קשה בעבודה שלך, לעשות משהו כזה, או לשבת 8 שעות ולעשות, איך קוראים את זה שצופים בהרבה פרקים ביחד בסדרה?
בינג'.
בינג', גם אתה יודע, כיפה לי. עליו אני לא מצפה עם כלום, אבל בכלל אני מצפה שלא יודע דברים כאלה. טוב, והחברים שלך בהייטק, מה? אז בינג', לעשות בינג'. כן, לעשות בינג', גם מהחברים שלך. כן, חברים שלך.
בבית.
בקיצור, לא, בבית. כן, בבית. זה לא משתך, זה מהחברות האחרות אני מבין.
שאלה.
על כל פנים, כן. מי זה שואל? דני, תאורטל. הלו? על כל פנים, בחזרה בענייננו, אז מה יותר כיף? הרבה יותר כיף אשר במיטה לראות סרטים, לא?
לא.
כן, אדם, זאת אומרת, הוא מתפנק, אנשים עושים את זה, למה? למה היום הרבה אנשים עושים את זה? זה אסקפיזם כזה, זה בריחה מהמציאות, זה כיף לנוח וזה. אבל איך אתה מרגיש בסוף?
גמור.
חצי מת. המילה הנכונה בעיניי יותר מהכל, זה שאתה מרגיש סמרטוט. למה? כי אתה אומר, אדם אומר לעצמו, ומה היה היום הזה? לאן הוא הלך? נכון? יש לנו? כן. כמה? 70, 80, אולי אנחנו כבר 90, 100, 120. כלומר, לאן זה הולך? הלך יום. יום מהחיים נשרף על כלום, לא עשיתי כלום, לא למדתי משהו חדש, לא התפתחתי, לא התקדמתי, לא בניתי את עצמי, לא עשיתי משהו משמעותי, כלום. בסדר? מה אתה מרגיש שאין לחיים? אין מגמה, אין משמעות, אין ערך. לעומת זאת, אדם שעובד קשה, אבל יש לו מטרה, יש לו תכלית, מה הוא מרגיש כל הזמן? הוא מרגיש סיפוק. בסדר? הוא בן חורי. זה המהות של החירות העילאה. כלומר, הרב קוק פה בצורה מאוד מזוקקת ומתומצדת בשפתו המיוחדת, מסביר לנו מה העומק או התוצר של החירות העליונה. אדם עם חירות עליונה זה אדם שהחיים שלו מביאים לידי ביטוי את הפנימיות הכי גבוהה שלו, את התכלית שלו, את מה שהוא יכול, בשפה הפוסט-מודרנית היינו אומרים את הגרסה הכי טובה שלו. בסדר? כלומר, את העצמי הכי גבוה שהוא יכול להביא בידי ביטוי. הדבר הזה, זה דבר גדול. זה לא מספיק. זה לא מספיק. כלומר, אם אתה אומר, רב קוק, הנה אני עוסק בתורה, ואני זה עבור לך, ואתה בבית סוהר. אתה בגלות, אתה כפוף לגויים, אתה לא... זה אף פעם... זה לא רק שאין לך חירות אתה, זה שזה פוגם בחירות העילאה שלך. כי בזוהר כתוב שהם כחד העינון. בסדר? והוא אומר, ואותו דבר הפוך, שזה היה האופנה בזמנו, של הציונים. שרגיד, אנחנו נהיה בני חורים, נשתחרר מהעבדות. הוא אומר, לא, אתם תישארו עבדים. אתם תשתחררו מהעבדות לבריטים, או לצרפתים, או לגרמנים, או למרוקאים, או לא יודע למי. אבל אתם תישארו עבדים לעצמכם. כל עוד לא תבטאו את מגמת החיים שלכם, באופן העליון ביותר שאפשר. ולכן אין חירות עילאה בלי חירות התאה, ואין חירות התאה בלי חירות עילאה. זאת אומרת, אם אני מסכם, המושגים הללו של חירות עילאה וחירות התאה, שהם מושגים קבליים, בינה ומלכות. העליונה והתחתונה. הם על פני דברים שונים לחלוטין. זה לא אותו עסק, הם יכולים לבוא בנפרד. במבט חיצוני, כל אחד מהם יכול לבוא בנפרד. אבל זה לא לחינם שבשם הוויה יש לנו י-ה ואחר כך יש ו-ה. ה-ה-ה הזה זה לא לחינם, כן? שתי הפנים הנקביים שבשם הוויה, שזה בינה ומלכות, יש סיבה שהם הולכים ביחד, כן? האמא הילאה והבת, כן? התתאה, יש סיבה שהן מחוברות זו לזו, כי באמת הן משלימות זו את זו, ויש להן מהות אחת. ואותו דבר בחירות, בעצם להיות, להשתחרר משעבוד, זה אף פעם לא יהיה 100%, אם אתה משועבד לעצמך. זאת אומרת, בעומק העניין, אם אתה משועבד לעצמך, אתה תמיד תהיה משועבד גם לאחרים. כלומר, אם אתה עושה בינג', בטוח שגם המחשבות שלך לא עצמאיות. בסדר? זאת אומרת, אתה משהו, יש לך איזה שיעבוד פנימי ושיעבוד חיצוני, הם קשורים בקשר בל ינותק. יש ביניהם משהו שאי אפשר לזה בלא זה. וממילא, חירות תחתונה וחירות עליונה, חירות שלילית וחירות חיובית, הם בעצם שני צדדים של אותו מטבע. בסדר? זאת אומרת, כדי להיות בן חורין באמת, אתה צריך להיות משוחרר מכל שיעבוד. עכשיו, זה לא רק שיעבוד של גויים, השיעבוד החיצוני. הוא יכול להיות גם שיעבוד של הבוס שלך בעבודה. כן? או שיעבוד בבית ספר, של הרם שלך בישיבה. וזה לא רק, גם השיעבוד הפנימי הוא לא רק פנימי. הוא יכול להיות שאתה, וזה בדרך כלל ככה, שאתה משועבד פשוט לדעות של אחרים. כמו שהרב קוק אומר פה בהמשך. זאת אומרת, יש פה משפט שהוא אומר, אני אקריא את זה שנייה, כן? מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, שלעולם אין תוכן חייו והרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית, כי אם במשהו טוב ויפה אצל האחר השולט עליו, איזו שליטה שהיא, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית. בסדר? כלומר, יש הרבה אנשים שחושבים שהם בני חורין, והם לא יודעים שהם פשוט חושבים מחשבות של אחרים. בסדר? שזה השיעבוד הפנימי הקשה ביותר. עכשיו, על פי רוב, זה מוביל אותך גם לשיעבוד. זאת אומרת, אי אפשר יהיה להחזיק בחירות התחתונה, אם אתה לא מצליח לשמור על החירות העליונה, וכן להפך. וכן, על פי רוב, אדם שהוא משועבד לאחרים, במחשבתו, ברוחו, בנפשו, מילא הוא יהיה משועבד יותר ויותר גם בגופו.
ככה תהליכים של דיקטטורות.
נכון.
מושכים
לרעיונות ואחר כך מושכים לה... נכון, ולכן אני, בגלל שאני חושב שזה יסוד תורה ולעמוד החוכמה הנושא הזה, אז אני אומר פה הרבה פעמים, בסדר, העיקר הגדול זה לשמור על חשיבה עצמאית. כן? עכשיו, איך שומר חשיבה עצמאית? הרי אין מה לעשות, תמיד אנחנו... אין לנו דבר סוף, נכון? תמיד אנחנו קולטים דברים מבחוץ. בסדר? אז קודם כל לשמור על ביקורתיות, לשמור על מקוריות, לשאול שאלות, להיות יצירתי. ובעיקר לשאול את עצמי למה אני חושב את מה שאני חושב. יש מושג, כן, באנגלית, שאין לו מילה טובה בעברית, בעברית רפלקטיביות, רפלקציה. מה זה רפלקציה? זה לשאול למה אני חושב את מה שאני חושב. בסדר? האם יש איזו סיבה טובה שאני משועבד לגורם חיצוני ולא שמתי לב? זה יכול להיות בשאלות פוליטיות, זה יכול להיות בשאלות מוסריות, זה יכול להיות בשאלות של ההלכה, זה יכול להיות במיליון ואחת דברים. מה גורם לי לחשוב את מה שאני חושב? ואז יש את האופציה כל הזמן לצאת מעבדות וחירות, בחירות יראה. בסדר? ביהדות קוראים לפעולה הזאת ללמוד תורה. זאת אומרת, מה קורה לאדם שלומד תורה כל הזמן? לומד, באמת, לא פותחים את הלוע ומאביסים אותו עם צינור, כן? אלא לומד, יושב, לומד, חושב. אז מה קורה לו כל הזמן? מה יקרה לו? הוא כל הזמן שואל שאלות, נכון? כל הזמן שואל שאלות. אין דבר כסים את תורה בלי שואל שאלות. כל הזמן מקשה. הוא כל הזמן מחפש להבין את הדבר מכל מיני נקודות מבט. איך בנוי התלמוד? התלמוד הוא ספר נוקדני, נכון? הוא מציק. הוא מחפש להבין מכל הפינות ומכל הזוויות ומכל המקומות, ומה שהתלמוד לא מחסר, אז אנחנו בין התוספות, בסדר, והראשונים והאחרונים, וזאת אומרת, אנחנו לוקחים משהו ואנחנו קוראים לו את הצורה, עד שנבין אותו. כי בעצם יש כאן איזושהי הבנה, שכדי לשמור על חירות לא מספיק לדעת, כי הידע מגיע ממקור מסוים. בסדר, אין לנו דוגמה, כמו אצל הקתולים, שיש להם דוגמה. כן? יש דוגמה, זה א', ב', ג', ד', ה', ו', חייבים להאמין. אין דבר אחד ביהדות שחייבים להאמין בו. תגידו לי, מציאות השם, זה הכל יכול להכריחכם שאפשר גם בלי זה. זאת אומרת, על הכל יש דיון. על הכל יש דיון, על הכל יש מחלוקות. על הכל מדברים. לא שאין הסכמות, לא, זה לא אמורפי, יש מלא הסכמות. אבל ההסכמות נולדות מתוך עיסוק בתורה. מתוך פעילות, מתוך קושיות, מתוך מסע ומתן, מתוך ויכוחים, מתוך דיונים. מתוך זה יוצא איזו הסכמה. לא ממקום של עושים הצבעה ודוגמה וזהו, ועכשיו חייבים להאמין במשהו. בסדר? למה זה כל כך חשוב להבין? זה כי זה, אל תקרא חרות, אמר חרות, אמר לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה הוא בן חורין, כלומר, הוא כשם, זה לא המטרה כמובן מה שאני אומר עכשיו, אבל כשם שהוא ישאל שאלות בתורה, הוא ישאל שאלות על התקשורת ועל הפוליטיקה. אני לא אוהב את המושג של דעת תורה, כידוע לכם. כי דעת תורה זה ההפך מבין חורים, נכון? זה כאילו בא מישהו מחוץ, זה לא גם, אין מעולם ועד היום אין ביהדות דעת תורה, יש רק דעת סטוירה, כן? בסדר? כלומר, וכולי. אבל אני כן חושב שיש מושג כזה, הרבה פעמים אוהבים להשתמש, שיש שכל של תורה. מה הכוון השכל של תורה? לא במובן שתפסת איזה משהו שבן אנוש לא מסוגל לתפוס אותו, משהו מיסטי כזה. אלא במובן שאתה מתרגל כל הזמן לשאול את השאלות הנכונות, כל הזמן לחפור ולחקור, ואם אתה באמת תורה ישר, אז החיים שלך לשאול. במובן הזה, כאילו אתה יכול להיות בן חורין אמיתי, אתה יכול כל הזמן להבין שאתה קולט את עצמך ולהשתחרר מזה. זאת אומרת, לשמור על העצמאות שלך בלי סוף. כן? ולכפוף את עצמך, להיות עבד, רק לקדוש ברוך הוא, כי בסוף אין. בן אדם הוא עבד בטבעו. יש איזו עבדות שאנחנו חייבים לתת. לכן הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו, גם אבינו וגם מלכנו, כן? וזה בדיוק נוגע לאמירה המפורסמת של רבי יהודה הלוי, היפה יפייה, שאומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים, עבד השם לבדו חופשי. כי בסופו של דבר, זה הדרך היחידה לחיות חיים של מלאים במשמעות, של בן חורין. לכן, אין ספק שאנחנו צריכים להיות משועבדים מכל גורם חיצוני, של פסח, של חירות התאה. אין ספק שבלי המלכות אין כלום. אבל אנחנו צריכים לשאוף גם אחר כך להשלים את המהלך, כמו שהזוהר לא מוכן אף פעם, ועוד יותר ביתר שאת אצל הארי הקדוש, בין פסח ושבועות, ספירת העומר, זה הכל מקשה אחת, כדי להגיע לגאולה השלמה של עם ישראל ושל העולם כולו, וגם שלנו, שהיא בעצם הגאולה הזאת שמשלבת בתוכה את שני סוגי החירויות, חירות התאה וחירות הילאה. ברוכים תהיו.